נדר מספר 33 עם רוסטר נון דקיר לנפה. סר זה זהב, נון זה כסף, דקיר זה שלי, דק זה אני ודקיר זה שלי. לנפה מילה שיש לה הרבה פירושים לפי הקונטקסט, זה אותו לנד של טונגלן שזה לקחת, זה גם יכול להיות לתפוס, לקחת, לחשוב. בהקשרים שונים יש תרגומים שונים. אז זהב, כסף שלי, לחשוב. הפז זה סיומת, כן. ולנפה זה לקחת, כן. אז מה זה? לחשוב שהכסף שייך, איזשהו כסף שייך לי. או אני תרגמתי, קשה לתרגם את זה, לקחת כסף, נדמה לי שתרגמתי את זה, לקחת כסף, לקיחת כסף. זה לא גניבת כסף, זה לא שאתם לוקחים כסף ששייך למישהו אחר, אלא, ובכלל אתם יודעים לנזירים לאים אמרנו בכלל אסור לגעת בכסף ולא להתעסק בכסף, הם לא עניין רכוש, אבל מה, בעולם שלנו צריך להתעסק קצת בכסף, אז במנזרים איפה שיש הרבה נזירים לי, מצמידים לנזיר מלא, נזיר מתחיל, והוא מתעסק עם הכסף. הוא קונה את הכרטיסי אוטובוס, כרטיסי טיסה. אז מישהו אחר מתעסק עם כסף. אבל המישהו אחר הזה הוא נזיר מתחיל, אז הוא מותר לו לגעת בכסף. אין לנו נדר שאסור להחזיק כסף, ואין לנו נדר שאסור לגעת בכסף, כנזירים מתחילים. מה הבעיה? הבעיה שאנחנו עלולים להתבלבל מהכסף הזה. יש לנו רגילים כל כך חזקים שהם רכושנות וכך הלאה. אז פה זה להתחיל לחשוב, נגיד יש בידי כסף, להתחיל לחשוב שהוא איכשהו שייך לי, שהוא שלי. עכשיו יכול להיות שהכסף שאתם מתעסקים בו הוא אכן מבחינה חוקית שלכם. הרווחתם אותו ביושר או שירשתם אותו ביושר או מה שזה לא יהיה. עדיין הנדר חל עליכם. לחשוב שמשהו שלכם זה תהיה עבירה על הנדר. אז מבחינה חוקית זה לא משנה אם זה שלכם או לא, זה לא רלוונטי לצורך הנדר הזה, אלא נזירים לא אמורים להיות אנשים עשירים, הם לא אמורים להתעסק בכסף ורכוש, זה לא הפוקוס שלהם. ואתם יודעים, אנחנו, אני אגלה לכם סוד קטן, אנחנו עושים את כל הלימוד הזה על הנתינה והנדיבות כדי שיהיה לנו, כדי שיחזור אלינו, שיהיה לנו שפע. כשאתם ממש ממש עולים על הדרך, הסיכוי שלא תתעשרו. הסיכוי שהדברים האלה ילכו לקראת מטרות הרבה יותר גבוהות והרבה יותר נשגבות. אנחנו רוצים את זה ככה. כי מה, כל רכוש וכסף שיש לנו כאן, אנחנו לא יכולים לקחת איתנו. עכשיו קראתי שזה הבוס של פייסבוק, 99% מההון שלו תרם, או הצהיר שיתרום או משהו. לא מדהים? זה הנתינה שלנו עשתה. זה אתם עשיתם. מדהים. אז על זה מדובר פה, על לא להתבלבל. מאוד בריא לחשוב, גם אם זה כסף שלכם, מבחינה חוקית או כך הלאה, שזה פיקדון שהופקד בידיכם לעשות בו שימוש טוב. למען אחרים. שאתם האוצר שלו, האחראי הזה, אבל זה לא שלכם. אתם לא יכולים לקחת את זה לשום מקום. אז זה הרוח של הנדר הזה. זה הייתה כאן קודם מחשבה מאוד יפה, שאיפה ייצג בשאלה שלו, של רצון לתמוך בנזירים. וזה טוב לכולם. אבל הנזירים עלולים להתבלבל. לאו דווקא ספציפית אלה, אבל באופן כללי, אתה מתחיל לקבל שירות ומטפלים בך וככה, זה עלול להתבלבל. אז מאוד חשוב במערב במיוחד, שאנחנו גם הנזירים, הם לא חיים במנזרים סגורים כמו שחיו באסיה. שבאו התומכים החיצוניים ותמכו בהם, והם רק עשו מדיטציה. אבל במערב זה בטח לא ככה, והנזירים עדיין חלק מהם עובדים, והם צריכים לקיים את עצמם, גם אם אנשים תורמים להם בדרך כלל אין מספיק בסיס כדי שהנזירים לא יצטרכו לעבוד, או להשתמש בכספים שלהם. אז זה מצב קצת אחר, ולצורך זה אתם כולכם פה נזירים. אם אתם בעניין לעשות טוב בעולם, אז אתם לא מחכים שיבואו ויתמכו בכם. אתם מחפשים איך לתמוך באחרים, וזה חל על הנזירים וזה חל גם עליכם. אז זה זכות שלנו לתת שירות לנזירים, אבל הנזירים עצמם, אתם לא צריכים לוותר על הזכות שלכם לשרת אחרים. אז זה נקרא דודרן. אם הוא דודרן, דרן זה מדרמפה, זה לזכור. ודו זה שאיפה או משאלה, זה גם כמו לרצות, שוב, אחת מאותם המילים שיש להם 10 תרגומים שונים. אז זה לזכור מה המהות של הכסף שיש בידיכם. את הריקות של הכסף הזה, את זה שהוא לא מצד עצמו הגיע אליכם, ושאתם לא יכולים לקחת אותו לשום מקום, ואתם רוצים להשתמש בו טוב, ואתם כאילו האוצר שבידו הופקד הכסף, כדי שתעשו בו שימוש טוב. אנחנו רוצים לזכור את זה כל הזמן, ולשאוף לפעול ככה בעולמנו, עם הרכוש שלנו וכך הלאה. אז זה בקשר לכסף. שאלות כאן עם הכסף, לפני שאנחנו עוברים הלאה.
מבחינה מעשית, לתמוך בנזירים כספית, זה ללכת ולתת לכל אחד מהם, זה ללכת ולהקים איזושהי... מילה שעולה לי זה קרן, זה בטח לא מדויק.
תודה רבה. גם איתי בא עם המחשבה היפה ליזום משהו שיהווה קרן תמיכה. זה יהיה מאוד נפלא. אפשר לתת מתנות אישיות. כל הדברים נפלאים וכל יוזמה מבורכת. מאוד שמחתי לשמוע על השאיפה שלכם לתמוך בנזירים. זה מאוד נפלא. עוד משהו על כסף?
זה משנה משהו בעבודה?
בעבודה?
יש משהו שוני בעבודה מבחינת...
הוא שואל על עבודה. האם נחשב שהוא נהיה נזיר, האם זה צריך לשנות בעבודה שהוא עושה. אז זאת שאלה מאוד חשובה, למה נהייתי נזיר? למה אנשים לוקחים על עצמם נדרי נזירות? אז כמובן, אחת הסיבות לקחת נדרי נזירות, החשובות, זה לאפשר לעצמנו את המירב למשמע את התודעה שלנו, כדי שנוכל להגשים את הדרך מהר ולעזור לאחרים. מהר. אז השאלה עכשיו עולה, האם העבודה שלי עולה בקנה אחד עם המטרות האלה או לא? אני עובדת 14 שעות ביום, אבל אני חושבת שזה עולה מאוד בקנה אחד עם המטרות, לא כל כך עם התרגול בינתיים. אז זה מאוד תלוי. הנזירים באופן מסורתי הם לא היו עובדים, הם היו עושים מדיטציה. הם לא היו מבשלים, הם היו נתמכים. היום בסערה הם מגדלים את האוכל שלהם, יש להם שדות וכך הלאה, זה לא נכון שהם לא עובדים, הם עובדים. רימפוצ'ה השאיר להם קרן, הוא אסף המון כסף באמצעות התלמידים, והתאמץ על זה מאוד, וחסך פרוטה לפרוטה, והקים קרן שרק מהריבית שלה אפשר היה להכיל את הנזירים forever, הוא היה מאוד נבון עם זה. המחשבה צריכה להיות כזאת, מה בסופו של דבר באופן אולטימטיבי? מי שרת יותר את היצורים. ולא תמיד התשובה היא חד משמעית ופשוטה. ובזמנים שונים דברים שונים מתאימים. כן. ובגלל המעמד של הנזורה, במיוחד אם הקהילה מתחילה לתמוך, אז יש לי יותר חבות לקהילה. אני חייבת להם את זמני בעצם ואת תרגולי. כי מה שאני עושה עכשיו תומך בקהילה שלמה. אז זה מתחיל לשנות את הקרמה שלי. ואת המקום שלי בתוך הקהילה, ולכן גם ישפיע על הבחירות שלי מבחינה הזאת. הם יהיו פחות אינדיבידואליות ויותר עם מחשבה על הקהילה. אוקיי, זה היה 33, עכשיו יש לנו 34, 35, 36, ואלה יהיו אחרונים? לא. יש אחר כך עוד נדרים נוספים, ואלה נדרי המקלט, לא נעבור עליהם כאן, למדנו אותם בעבר, אבל הם חלק... מהנדרים של נזירים מתחילים. אז אתם תקבלו אותם כחלק מהמקרא, בגלל שהם חלק מהנדרים, אבל אני לא אדבר עליהם כאן. ויש שם עוד כמה נספחים שאתם יכולים לקרוא שלא נדבר עליהם. היום פשוט נדבר על הנדרים הנוספים ובזה נסיים. אז שלושת הנדרים האחרונים, 34, 35, 36, ביחד כקבוצה, נקראים שלוש הפגיעות. היה לי פה קשה לבחור את התרגום הנכון. בסוף נשארתי עם המילה פגיעה, כי קשה לתרגם. המילה בטיבטית שמשתמשים זה ניאם. בכולם מופיע ניאם שם בסוף, ומשהו לפני זה. והניאם הזה אפשר לתרגם בהרבה אופנים. זה יכול להיות ניוון, זה יכול להיות הפחתה, וזה יכול להיות פגיעה, הורדה ממשהו, להוריד ממשהו. השלוש הפגיעות. אז אלה נדרים או התחייבויות, אתם רואים הם אחרונים ברשימה, והנדרים מסודרים מן הכבד אל הקל. הם באים למנוע ניוון של הנדרים שלנו, שהם יפחתו, יידחו עם הזמן. זאת המטרה שלהם. באים לאפשר לנו להחזיק את ההתחייבויות שלנו שיהיו עוצמתיות וחזקות, כמו שהם היו אתמול, קיבלתם את הנדרים, והייתם כל כך נפלאים. אז לשמור אותם במקום הזה. ואתם יודעים, זה לא קל. אפילו במדיטציה, אתם באים עם האנרגיה אל האובייקט, ואז האנרגיה דורכת, ואז עוד פעם לתפוס את האובייקט, ואז היא דורכת. או בחיי ניסויים, באים עם הרבה התלהבות ויש ירח דבש, ואז הקרמה עושה את שלה וזה מתחיל להתמסמס. אז כדי שזה לא יקרה עם נדרי הנזירות, אנחנו צריכים לעבוד על זה, אנחנו צריכים לטפח אותם, לנקוט באמצעים. זה שלושת הנדרים האלה. השלוש הפגיעות, יש שתיים ועוד אחת. שתי הראשונות, 34-35, עסוקים בהופעה חיצונית. בהופעה של נזיר. הנדר מספר 34 מדבר על פגיעה בהתחייבות לוותר על הופעה של מי שאיננו נזיר. זאת אומרת, נזיר מתחייב עכשיו להתחיל להופיע כנזיר, להיות עם הגלימות. אז נדר 34, העבירה היא אם אנחנו לא שומרים על ההופעה של נזיר, שאנחנו מתחילים להיות בלי גלימות, להתהלך כמו קודם. אז עכשיו אנחנו במערב, ואנחנו לא תמיד נהיה עם הגלימות, ואתם לא תמיד תלכו למקום העבודה עם הגלימות, כי זה לא תמיד יתאים. אז אל תלכו עם הגלימות למקום העבודה, אם זה לא מתאים, אתם תמוהים או הם לא יודעים מה לעשות עם זה, וכך הלאה. אתם יודעים, גשל עבד בחברה בניו יורק, ורימפוצ'ה אמר לו, תתלבש רגיל עם חליפה, ואל תקצר את השיער אפילו. זה לא היה ארוך כמו שהיום, אבל זה היה תספורת רגילה. אותה הצעה אני נותנת לכם. אתם רוצים להיות מי שמביא הרמוניה ולא מי שמקלקל הרמוניה. אתם רוצים להיות מסוגלים לתפקד בעולם החיצוני כדי לשרת את המטרות הגבוהות יותר שלכם ושל האנשים שסביבכם. אז אתם רוצים שהלבוש שלכם יתמוך בזה. אז לא תמיד תוכלו להיות עם הגלימות. בשיעור יוגה אתם לא יכולים לבוא בגלימות, זה לא יעבוד כל כך טוב. או ריקוד וכך הלאה. אז בסדר באירועים האלה לא להיות עם גלימות. ואתם ראיתם, נגיד, אני לפעמים עם גלימות, לפעמים לא עם גלימות. בנסיבות מסוימות, אז אני לא מופיעה בגלימות, זה לא מתאים. או בקהלים מסוימים שאני רוצה להגיע אליהם, שאני לא רוצה שיתרכזו בנושא הזה, אלא שאני אוכל להגיע אליהם יותר טוב. אז לא. אבל זה לא אומר שוויתרתי על הגלימה. וכשזה מתאים, אז אני עם הגלימה. אז הופעה של נזיר, מה היא אומרת? היא אומרת את הגלימות, היא אומרת את השיער, השיער צריך להיות קצר, יש כללים כמה קצר. אם אתם בתוך המנזר, אורך השיער צריך לא לעלות על רוחב של שתי אצבעות. ואם אתם מחוץ למנזר, יותר קצר או יותר ארוך? יותר קצר, לא יותר מאצבע וחצי. רוחב של אצבע וחצי. ושוב, זה אחד מהדברים שהבודה אמר, שצריך להתאים אותו לתרבות שבה הנזירים חיים, ולזמנים שבהם הם חיים. אז למלא תפקידים שונים, תצטרכו אולי לאמץ הופעה שהיא שונה מהופעה של נזיר. וגם אנחנו יודעים שנדרי הבודיסטווה שלנו גוברים על נדרי הוויניה שלנו. אז אם לצורך שירות הזולת מתאים שלא נהיה בגלימה, לא נהיה בגלימה. הנדרים הטנטרים עולים אפילו על אלה. יהיו הזדמנויות שאתם תתבקשו לא להיות עם הגלימות. כשנגיע לשם. או אם הלמה אומר לנו לעשות משהו אחר, אז אנחנו עושים מה שהלמה אומר, שזה גובר על הכל. זה תמיד גובר על הכל, על כל הכללים. אז הקו המנחה הוא שאתם שומרים על הופעה של נזיר, נזירה, ואתם גם דואגים שאנשים שלכם ירגישו בנוח. וכל אחד יצטרך להחליט בעצמו איפה הקו שלו. אז יש אנשים שבאים עם הגלימות, אומרים, זה עכשיו אני. בבקשה, תכירו אותי, זה מי שאני עכשיו. אני מעריך אתכם, בבקשה, תעריכו גם אותי. זה יפה מאוד. זה אפשר ככה. אם זה גורם למחלוקת גדולה, אולי מתאים משהו אחר. ואולי צריך לעשות את זה בדרגה. אבל זה מאוד יפה אם אתם לא צריכים להיות בארון. אם אתם לא צריכים להסתיר. זה לא יהיה טוב. לא לאורך זמן. זה גם חשוב לאנשים לראות אתכם בגלימות, במיוחד בסביבה הזאת. זה משמח אותם, זה מחזק את התרגול שלהם. וזה הייצוג של הבודה. אז זה גם חשוב. אז זה אספקטים, השיער, הגלימות, התכשיטים דיברנו. מה בקשר לצבעים? הצבעים של הגלימות, הם לא כתובים בטקסטים המסורתיים של הוויניה. ובאמת במסורות בודיסטיות שונות יש צבעים שונים. הטיבטים ימצאו את הצבע הזה. זה לא כתוב בשום מקום למה, אבל יש איזו שמועה שאומרת שזה היה צבע שנחשב לא יפה בתרבות הטיבטית. אז הם לקחו משהו שלא יעורר אחיזה. בעיניי זה יפה, אז אני מקווה שלא יהיה לי אחיזה פה. אם קר וצריך ללבוש דברים שהולכים עם זה, הם צריכים להיות ברוח הגלימה. אז הצבעים יכול להיות נעליים חומות, אם אין לכם בורדו, חומות בסדר, כחול כהה, ככה, כחול כהה או הצבע של הגלימה. הצבע הזהוב הוא חלק מצבעי הגלימה גם כן, אבל לא דברים זוהרים, לא דברים שמסביבים שומת לב, לא דברים מנצנצים, לא כזה צבע ניאון כתום, לא בשביל נזיר. לא ציפורניים ארוכות וצבועות, דברים כאלה. יש גם עניין של בגדים זרוקים, נזירים לא הולכים בבגדים זרוקים. גם כשאתם כבר לא בגלימות, אז לא ללכת עם דברים עם גדילים, או שלא סיימו אותם, או ג'ינסים כאלה עם חורים, דברים כאלה. הבגדים שאתם לובשים מחוץ לגלימות, וגם בעצם הגלימות, צריכים להיות כאלה שהשגתם ביושר, אז באופן כללי, כשאתם לא בגלימות, ההנחיה היא לא דברים יקרים ובוהקים ושמסבים תשומת לב וכך הלאה. ומצד שני, גם לא דברים שהם זרוקים או מרופטים או דברים כאלה. כתוב שהם צריכים להיות עשויים אחד משבעה חומרים שונים, אבל לא כותבים איזה חומרים. אבל כן, מדובר שהחומרים יהיו לא כאלה שמסבים תשומת לב, כמו למשל, אם הם היו עושים מצמר, אז לא צמר עיזים. או גמלים, בגלל שאלה סיבים ארוכים יותר. זה לא רלוונטי לנו כל כך. הפרינציפ הוא מה שחשוב לנו. למה הדגש כל כך להופעה? זה הקו המפריד הברור יותר שבין נזירים ובין האחרים. זה הגלימה, זה הדבר הראשון שמסב תשומת לב. אז לכן יש את הדיבורים על הלבוש. אבל גם אם אתם לא נזירים, ואתם לא לובשים גלימות, הכללים האלה תיישמו אותם במידה שהם מתאימים לכם. עניין לבוש לא נוצץ מדי, לא מגונדר מדי. אתם צריכים הופעה נאה, מסודרת, נעימה, שתעזור לכם לשרת את הזולת. שתעזור לכם להביא את האחרים אליכם. לתת בכם אמון, כדי שאתם תוכלו לשרת אותם. אז אתם לא משתמשים בבגדים כדי להרשים אותם, כדי לקבל מהם תשומת לב או שבחים. אז אתם מופיעים בצורה שאתם משרתי הציבור. אז זה הנדר 34, מה שאמרתי עכשיו. עכשיו 35 הוא דומה, אז בנדר 34 שאמרנו עכשיו, הפגיעה היא כשאתם לא מבטרים על הופעה של מי שאיננו נזיר. זה 34. ו-35 זה שאתם לא מסגלים לעצמכם הופעה של נזיר. רואים את ההבדל? אז כשאתם לא מסגלים לעצמכם הופעה של נזיר, זה אומר שאתם לא לובשים את הגלימות, או בלי שיש לכם צורך בכך, זה כתוב שם, אתם מסגלים לעצמכם הופעה של כתות אחרות או כתות שונות. כתוב פה לא לשים נוצות ינשוף, כי היו כנראה כתות בהודו עתיקה שהסתובבו עם נוצות ינשוף, והיו כתות, ויש עד היום, שמסתובבים בעירום. ג'יינים, שהם כתות די קרובות לבודיזם, הם מסתובבים בעירום כדי לא לפגוע ביצורים. אז גם כתוב לא להסתובב בעירום. אתם אל תסתובבו בעירום. אז שני הנדרים האלה מתייחסים לטרנספורמציה הזאת שעשינו בחיינו, כשלקחנו על עצמנו נדרים ועזבנו את חיי הבית. וכשאתם עוטים את הגלימות ושומרים עליהם, אז זה מחזק אצלכם. לכן חשוב להיות עם הגלימות, כי אתם רוצים ליצור את הזהות הזאת. כשהיינו ברטריט, שתיים מהמשתתפות ברטריט במהלך הרטריט קיבלו נדרי נזירות. הם נכנסו, לא היו נזירות, ובאמצע הרטריט הם ביקשו וקיבלו נדרים. ולמרות שהם היו בבקתה שלהם וכמעט לא יצאו משם ולא הסתובבו, בטח לא הלכו למקומות עבודה וזה, שתיהם היה הרבה שנות התלבטות עד שהחליטו לקחת הנדרים. ואז כשהם כבר סוף סוף החליטו, הם החליטו שהם רוצות ללכת עד הסוף ולעשות את זה לגמרי. ולמרות שבמסורת שלנו אין כזה לחץ על נשים לגלח את הראש, קרחת וכך הלאה, הם שתיהם החליטו לעשות את זה. והיו כל הזמן עם הגלימות. גם כשעשו את המדיטציה, גם בחדר, הם היו כל הזמן עם הגלימות. היום אני לא יודעת איפה מה קורה, אבל במשך תקופה די ארוכה, עד סוף הרטריט אני חושבת, הם היו כל הזמן ככה, כי הם רצו ליצור חזק את הזהות הזאת בפנים. זה אחרי שלקח להם הרבה שנים של התלבטות וקושי. וזה היה מאוד יפה, מאוד יפה. שתי נזירות מאוד יפות. יפות בפנים. אז זה 35. מתי יש מצבים שאתם אמורים לא לשים את הגלימות? אז דיברנו כבר על יוגה או ריקוד, או אם אתם הולכים למשרד וזה עלול לפגום במחיה שלכם, או לעצבן את האנשים סביבכם, או לגרום להערות לא יפות, אז אתם גורמים להם לצבור קרמה לא טובה, זה גם לא טוב. אם עושים עבודה בשדה, או עבודה קשה, או יום עבודה, אם אתם עלולים להתלכלך, זה לא מתאים להיות עם הגלימות. עבודה מאוד מלוכלכת שלפעמים צריך לעשות. אם מישהו מאוד עני ואין בהישג ידו להשיג גלימות, אז הוא לא עובר את העבירה אם הוא לא הולך עם גלימות. אבל אני לא חושבת שזה חל על אף אחד מאיתנו. אם מישהו יש לו את היכולת להשיג את הגלימות או לתפור לעצמו גלימות וכך הלאה, והוא לקח נדרים והוא לא עושה את זה, הוא עושה עבירה. גם שם כתוב, בשתי העבירות האלה כתוב, מבלי שיהיה בכך צורך. לפעמים יש צורך לא לשים את הגלימות, כמו שאמרתי, עבודה מלוכלכת וכך הלאה, אבל יש גם לפעמים צורך להופיע כמישהו אחר, כמו למשל כשהלמות שלנו ברחו מטיבט וברחו מהסינים, וזה היה מסוכן להופיע כנזיר טיבטי, הם התחפשו למשהו אחר. זה היה מסוכן, ואז זה בסדר, ואפילו אמורים לא לשים את הגלימות. אז זה העניין של הצורך. הפגיעה השלישית, וזה הנדר האחרון בין ה-36, היא קצת אחרת. זה גם סוג של פגיעה, ניוון, זאת אומרת משהו שפוגע בנדרים שלכם, וזה המחויבות למאסטר של הנדרים. אז נדר מספר 36 זה לא לכבד את מי שהעניק לך את הנדרים. כי כשאתם לא מכבדים את מי שהעניק לכם את הנדרים, אוטומטית זה יקרין על הנדרים, ואתם לא יכולים לכבד את הנדרים שלכם, ולא לכבד את מי שנתן לכם את הנדרים, זה הולך ביחד. איך זה קורה? כשאתם מתוך זלזול או רישול, וכך הלאה, מחליטים להתעלם מהנחיה שהמאסטר נתן לכם, ולא מבצעים הוראה. וזה כמובן בתנאי שההנחיה היא ברוח הדרמה, היא לא סותרת את רוח הדרמה, ושיש לכם את האפשרות, את היכולת לבצע אותה. אם הם מבקשים משהו שאין ביכולתכם לבצע, אז אתם צריכים לבוא ולהסביר למה לא. או אם הם נותנים הנחיה שסותרת את רוח הדרמה, כמו ללכת לגנוב, אז אתם באים ואומרים, אני צריך הבהרה פה, כי זה לא מסתדר לי. אבל אתם לא סתם לא עושים. בשום מקרה, אתם לא סתם לא עושים, כי זה זלזול. ואם אין שום מניעה, אז אתם עושים מה שהם אומרים. אז הכבוד למאסטר של הנדרים, עוד אחד מהדברים שבא לשמור על הרוח הנדרים אצלכם, על הכוח של הנדרים אצלכם. איך מתבצע זלזול כזה במאסטר? כשאתם למשל לא מקיימים הנחיה שלהם, במידה שהיא ניתנה, כשאתם מקיימים אותה בצורה מרושלת או מזולזלת או למחצה, או באים לעשות איזו משימה שאפילו אתם לקחתם לעצמכם, אבל אתם שוכחים את החומרים או את הכלי העבודה, או חצי מהם לא הגיעו, או ככה. זה לא טוב. זאת קרמה לא טובה. ופה צריך מאוד להיזהר, כי אתם באים עם כוונות טובות לעשות משהו טוב, ובסוף אתם עושים את ההפך. אז תחשבו מראש מה אני צריך או צריכה להשיג כדי לעשות את המשימה הזאת היטב, בזמן, בסביעות רצון, כך הלאה. אוקיי? אחרת, אם אתם עושים את זה ככה, נראה איך שיצא לי, זאת לא קרמה טובה. אז זה אפשרות אחת. דרך אחרת, אם אתם באופן גלוי פשוט מזלזלים בהם, או אומרים משהו שלילי עליהם, או מתבטאים בצורה, או ההוא, או משהו כזה, פונים אליהם בכינוי מזלזל וכך הלאה. אז אלה הם שלוש הפגיעות, ואם אנחנו מתחילים לגלוש בנושא הזה של הגלימות, ובנושא של הכבוד למאסטר של הנדרים, אנחנו זורים זרעים לאבד את הנדרים. אז הן נהיות מאוד חשובות מבחינה זאת. אז זה לא ששכחתם את הפטיש, זה כזה אסון גדול, לא, אבל באתם לכל העניין ברישול, זה זורע את הזרעים אחר כך לאבד את הנדרים, כל סוג נדרים שלקחתם. אז ככה זה עם ההופעה, זה לא שאתם אדם רע, אם אתם לובשים כובע בצבע כתום זוהר, זה לא זה, אלא זה תורם לזה שהנדרים עלולים לפחות, זה יהיה פגיעה. להתנוון קצת, זה יהיה פגיעה. אז כל אחד מאיתנו צריך להחליט איפה הוא שם את הקו וכמה זה חשוב. ויש הנחיות איך הגלימות צריכות להיראות. אז זה חשוב. וזאת תהיה גם המדיטציה שיש לכם בשיעורי הבית, לכולכם, נזירים או לא, זה להסתכל על הנדרים שכבר לקחתם, והאם יש דברים שאתם בהסך הדעת עושים שגורמים לשחיקה הזאת של ההתחייבויות שלכם, ואיך אתם יכולים למנוע את השחיקה. כי זה האתגר. זה נפלא ביום אותן הנדרים להרגיש התלהבות והתרגשות, זה נפלא. אבל אחר כך יש את היום השני והשלישי, ואת השנה השנייה והשלישית. ואיך אתם מונעים את השחיקה, ואלא להפך, מגבירים את כוחם ועוצמתם של הזרעים האלה. אז חשוב להכיר את הנדרים היטב, לעשות כמיטב יכולתכם, לחיות הנדרים, ליישם אותם בקהילה, יש קטע אחרון, אחרי הנדרים יש קטע אחרון בביאור של ג'יצון קאפה, וזה קשור לנדר 36 של הכבוד למאסטר של הנדרים. עד שלא פגשנו מאסטר כזה שאנחנו מכבדים אותם ונותנים בהם אמון, ומרשים להם למשמע אותנו, אם אין לנו מידה כזאת של כבוד ואמון כלפיהם, אז הנדרים שלנו מאוד יסבלו, מאוד מאוד יסבלו. ולמעשה אפשר להגיד שעוד לא קיבלנו נדרים, אפילו אם עברנו טקס. הבסיס להתהוות של הנדרים זה הכבוד הזה שאנחנו רוכשים לנותן הנדרים, ואנחנו מאפשרים להם לעבוד עלינו. שזה אנחנו לוקחים את הנדרים, כדי לשנות את המיינד שלנו. שמעתם את השיחה על ההתחייבות וכך הלאה, הם יעשו את העבודה כי אתם שכרתם אותם לעשות אותה. אז עכשיו אתם צריכים לאפשר להם לעבוד עליכם. ואנשים באים עם כל מיני דברים, כל מיני נגעים עולים בהקשרים האלה, כל כך הרבה, קשה למנות אותם. אולי ציפיתם לקבל משימה מסוימת ולא קיבלתם, מישהו אחר קיבל אותה. או אתם מרגישים שלא נתנו לכם מספיק לעשות, או שנתנו לכם יותר מדי לעשות. כל מיני דברים שעלולים להתפרש כסיבה לביקורת או לזלזול במאסטר או משהו כזה, מיליון ואחד דברים. הרבה פעמים משהו שאתם רוצים ואתם לא מקבלים. או משהו שאתם לא רוצים ואתם מקבלים. זה מה שבדרך כלל יקרה. אז חשוב לבוא עם האמון הראשוני הזה ולהאמין באותו אדם, ולהאמין בתהליך, להבין שהתהליך הזה, כל התהליך, כל המערכת, הוא בא מישות מוארת להדריך אותנו למקום טוב. ובלי זה, אפשר להגיד שאין שום משמעות לנדרים שלוקחים. בלי זה אין שום משמעות. שוב, יש פה דגש על הנושא הזה אצל ג'ייסון קאפה, על הכוונה שמאחורי הביצוע, אתם זוכרים? אנחנו מתכוונים אפילו לפגוע בחיה, אפילו אם לא פגענו בה, וכך הלאה. ויש נושא שלם, שאני לא אכנס אליו, שהוא חשוב, קצת נכנסנו אליו, וזה על מה חייבים להתוודות, מה הדברים שדורשים וידוי. מאוד חשוב, אני אולי עם הנזירים אעשה פגישה. ואני אסכם, מילות סיכום, אגיד שאנחנו מלמדים כאן את נדרי הוויניה בתוך מסגרת של מהיאנה. כולכם כאן, או כמעט לכולכם, יש נדרי בודיסטווה, שהם כבר יותר גבוהים וכבר יש לכם אותם. אז נדרי הוויניה הם בתוך המסגרת הזאת. ומשום כך זה משפיע על כל מה שלמדנו עכשיו על נדרי הוויניה. כי נדרי הבודיסטווה גוברים עליהם. אז האם חשוב הופעה נאה ושהגלימות יהיו נקיות ומסודרות? כן. אבל זה לא הדבר הכי חשוב. האם חשוב שאתם תשבו בסדר הבחירות שלכם? כן, אבל זה לא הדבר הכי חשוב. הלב של התרגול זה התוכן. למה אנחנו עושים את זה? למה אנחנו עושים את זה? זה כדי שאנחנו נוכל להגיע להערה כמה שיותר מהר, ונוכל להביא את האחרים לשם כמה שיותר מהר. זה הלב, זה הנשמה של הנדרים שקיבלתם. אז אל תשכחו את זה, אל תתעסקו בקטנות. קצת תתעסקו בהתחלה כדי ללמוד אותם, אבל אל תעשו את זה העיקר. ולא יותר מדי, זה מותר, זה אסור, ולא לשמור לאחרים את היומן. תתמכו באחרים. והדבר שצריך להנחות אתכם, זה הילה שעלה בהפסקה על האוכל גם כן. אבל מה עם ההנאה שאנחנו נהנים מהאוכל? נכון, אמרנו שהאוכל הוא דלק ובריאות וכך הלאה, מה עם ההנאה? בדרך שלנו, במיוחד בדרך הטנטרית, הנאה היא חלק מהדרך. אין שום בעיה ליהנות מאוכל. אבל מה אני עושה עם ההנאה? מה אני עושה עם הנאה? אם אני אחוזה בהנאה של האוכל, ואני אוכלת בשביל ההנאה של האוכל, קשה יהיה להשתחרר. זה מחזק אחיזה. אם אני, בזמן שאני נהנית, בו בזמן זוכרת את הריקות של שלושת המעגלים, ומקדישה את ההנאה שלי, הלאה, אז אני בדרך. אז זה האוכל, זה כל הנאה אחרת, נזירים, לא נזירים, כל העבודה היא בשביל זה. אז לפעמים אנחנו מבטרים על ההנאות הקטנות בשביל ההנאות הגדולות, אבל כשיש קטנות, זה לא שזה רע. אנחנו משתמשים להם, אנחנו מגייסים אותם, אנחנו לומדים להצים אותם להנאה האולטימטיבית, לעונג האולטימטיבי של גן העדן של הבודה. אז זה הכל היום. תודה רבה. תודה רבה לכם.
אני רוצה לשאול שאלה אחת לגבי המושבים של הנזירים באולם, כי אני חושבת ש...
זה טוב ככה.
כן, משהו לא ברור לאנשים שהם לא נזירים, לא יושבים עליהם, נכון? זה של הנזירים בלבד.
זה של הנזירים, כן. תנו להם את המעמד הזה, כן.
וגם לא עוברים עליהם.
אלא אם כן יש למישהו סיבה בריאותית או משהו צריך יותר ריפוד, אז תתנו, אם יש מספיק זבוטונים, אני לא יודעת, יש מספיק? אם מישהו צריך יותר ריפוד וזה, אז תתנו לו, אבל באופן כללי, תנו להם, זה שלהם. והם יושבים מקדימה.
תודה. משהו שלא שייך ללימוד עצמו, אלא אני רוצה לשאול אם אפשר יהיה ללמד את הלימוד הזה בין הסימסטרים למי שלא הצליח להגיע לכאן.
את יכולה.
אפשר?
את יכולה.
גם כן. מי שלא בטנטרה?
את הלימוד הזה? זה לא לימוד טנטרה.
אני יודעת, כן. אני רוצה לוודא פשוט.
את יכולה, אז אני... כן.
בחתונות, מה...
אני מציע לא לגנוב את ההצגה מהחתן קלה. אז אם נגיד אתה בא עם הגלימות וכולם במקום לשמח את הקלה מתעסקים איתך, זה לא רעיון טוב. אתה רוצה שאנשים סביבך ירגישו נוח. ואתה רוצה לתת חשיבות לנדרים, בעיקר מה קורה במים שלך. ואז אתה צריך לבחור איפה הקו. ויכול להיות שבמשך הזמן, וכשהם כבר רגילים שאתה נזיר וכך הלאה, זה לא יהיה ביג דיל. אבל בהתחלה אולי זה יהיה ביג דיל, אז תעשה את זה בעדינות. גם הנזירים וגם הלא נזירים, כולכם מתבקשים שיהיה לכם נעלמה. לכל השאלות שעולות, וכל הלבטים שעולים, וכל המנגעים הרוחניים שעולים, שיהיה לכם מישהו שאתם סומכים עליו, שהוא אמין, שהוא לא ילך רחיל, שהוא שמה בשביל לשרת אתכם, וכדי שתוכלו להתייעץ במקרה שאני לא זמינה, או לא כל דבר אפשר להביא אליי. זה מאוד חשוב שיהיה לכל אחד מכם נעלמה. אתם יכולים שיהיה לכם אפילו יותר מאחד. זה בסדר. חשוב מי הם בשבילכם.
רציתי לשאול בעניין של ההקדשה, מהאוכל, מההנאה. אני מנסה להבין מה אני מקדיש פה. כאילו, נגיד, אם אני מקדיש את זה שאכלתי בריא, אז אני יכול להבין את הלוגיקה.
כן.
או שאחרים יהיו בריאים, או שאני אשתמש כן. בגוף שלי כדי להביא ברכה לאחרים. אבל בואו נגיד, כאילו, איזה ברכה זה מביא לאחרים? זה שאני נהנה.
זה שאתה נהנה. אם תחשוב על הריקות של התחושה, או של ההרגשה, אם יש לך הרגשה של הנאה ממשהו, ממה זה בא? מזה שאתה הנעמת לאחרים, נכון? אתה הנעמת לאחרים, ועכשיו זה מופיע ככה. הנעמתי לאחרים, עכשיו נעים לי, עכשיו זה שלי, זה מגיע לי, עכשיו אני רוצה עוד. זה הדבר האחרון שאתה רוצה בדרך הזאת. אז אתה נהנה, ואז אתה אומר, את זה אני שולח. למה סיימנו בפרק של ההקדשה אתמול? אתה רוצה לשלוח את זה הלאה. זאת אומרת, הלוואי שכל היצורים יזכו להנאה כזאת. הלוואי שהם כולם יסברו את הצרעים הקרמיים שהם יוכלו ליהנות. והלוואי שאני אוכל לעזור להם בזה. ואתה זוכר את הריקות. זה המפתח. אם אתם צריכים מפתח אחד לכל מה שאנחנו עושים פה, סוטרה, טנטרה, הכל. מפתח אחד זה הריקות של כל הדברים. בלי הריקות שום דבר לא מתאפשר, אנחנו לא יכולים לשנות כלום. אבל למזלנו הכל ריק, לכן זה יכול להשתנות. וככל שאני זוכרת את הריקות שכל הדברים שמופיעים בעולמי, ובמיוחד הדברים הטובים, אז אני יכולה להפוך אותם לגן עדן. ואז אני רוצה לרכב על אלה. אנחנו רוצים להעצים את ההנאות שלנו. והדבר שיחסל אותם זה אחיזה בהם. שזה מה שאנחנו עושים בסמסרה. זה נעים לי, זה אני אוהבת, אני רוצה עוד מזה, וזה שלי. את זה אנחנו רוצים לשחרר. וזה לא קל.
עד היום אני מקדיש לפני האוכל, לפני שאני עושה משהו. ומאוד חסר לי לחשוב או להקדיש במהלך האכילה, ומה שכרגע נאמר, אם אני נהנה. אני לא תמיד יודע כמה אני אהנה ואיך אני אהנה לפני האוכל. אז אם אני אוכל אוכל, ופתאום הוא גורם לי תענוג בלתי רגיל, חסר לי הקטע, מה אני יכול לעשות אז עם זה?
כן, זו אמנות גדולה גדולה גדולה, לאמן את עצמי במודעות הזאת המתמדת של הריקות של שלושת המעגלים. הבודה נמצא שם כל הזמן. אנחנו מדי פעם נזכר, והתקווה היא שאנחנו נזכור יותר ויותר. ואז, מה יש אצל הבודה? יש את המיזוג. של הריקות ושל העונג. זה לאן שאנחנו רוצים להגיע. ושזה צריך לקחת נדרים. כן. תודה רבה לכם. תודה רבה. הייתה הזדמנות יוצאת דופן להעביר את החומר הזה. תודה רבה. לילה טוב. בואו נקדיש. טוקי צ'וקשי תזוהבוך ישלימונה כל החי למריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נסגרים אשר משניהם הם נובעים ובכך לא יזכו בגופים נסתרים אשר משני אלו הם נובעים. יש שאלה אחת בשיעורי בית שלא ענינו כי לא דיברנו על הנושא הזה של העבירות, תקבלו אותה בתשובות. ותודה רבה לחבר'ה המדהימים האלה שבזכותם קיבלנו את הקורס הזה.
לילה טובה.